מאזינים ומאזינות יקרים, שלום לכם. כאן איתמר רואי מ-All In, הבית של הפודקאסטים. הזדמנות טובה להודות לכם שאתם מאזינים לתכנים שלנו, והפעם אנחנו פונים אליכם כי אנחנו צריכים את עזרתכם. ממש כאן למטה בתיאור הפרק יש סקר קצר, שבו אנחנו שואלים אתכם כמה שאלות קצרות בנושא חינוך, חינוך ושוויון מגדרי. איך זה נולד? בעקבות פודקאסט שעשינו כאן ממש לאחרונה, פודקאסט מבית שטראוס, שווה לדבר על זה, שהגישו סנדר שדה ומיכאל מושונוב. כך נקרא פודקאסט, שווה לדבר על זה. אם עדיין לא הזנתם, תחפשו אותו. ואחרי שתאזינו, נשמח אם תענו לנו על כמה שאלות, זה יעזור לנו מאוד. הלינק גם לפודקאסט וגם לסקר, ממש כאן למטה. יש להאזין ויש לשמוע את הסאונד כמו שצריך. גלו את הסאונד העוצמתי של House of Marley, הבחירה המושלמת לאנשים שאכפת להם ממוזיקה. ועכשיו, רק לכם, מאזיני All In, יש 5% הנחה עם כפל מבצעים על כל הקטגוריות. פטיפונים, אוזניות ורמקולים. תנסו עכשיו ל-houseofmarley.co.il והזינו את קוד הקופון All In, באותיות גדולות. הצעה הזו תקפה למאזיני הפודקאסט בלבד ולזמן מוגבל, מהרו לממש.
במגדל רואים רחוק גם בביטוח המקיף לרכב, ועכשיו עד 2,300 שקלים הנחה למצטרפים חדשים. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה.
רואי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים. קיקטוק, פרק נוסף, רגע לפני גמר גביע המדינה. אנחנו במעדורת רעיונות, נכנסנו לזה חזק בתקופת הפגרה, רגע לפני שיוצאים לעונת המלפפונים באופן רשמי. גילי, מה קורה?
בסדר גמור.
הנה, עוד הפעם. עוד הפעם, אם כמה דעיה פה, מה היה אומר?
שיא האנרגיה, שיא
הטירוף. עוד הפעם אתה בטירוף שלך. אז הצחוק הזה שאתם שומעים ברקע, אחת הדמויות הבאמת יותר מוכרות בכדורגל הישראלי בשני העשורים האחרונים, מהבולטות שבהן, אריאל ארוש, מה שלומך?
בוקר טוב, הכל בסדר, ברוך השם.
איך אתה?
10, בסדר גמור.
אגב, אמרת גמר גביע עוד יומיים, או מחר.
מחר
גמר גביע.
אנחנו מקליטים ברביעי, למי שטועה.
אז הוא גם יש לו עבר בביתר וגם בבאר שבע.
נכון.
ככה בלי להתכוון.
יש לך עדפה? או שאתה עוד מנוע מלהגיב בשלב הזה?
לפי דעתי באר שבע תיקח.
לפי דעתך באר שבע. אוקיי, אגב, בסוף אתה גם תצטרך לדעת באופן רשמי מה דעתך, נכון?
ברור.
אנחנו משתפים אותו בפינה. יש פינה בסוף.
נכון.
אין שום בעיה.
בסוף יש פינה. טוב, אריאל, קודם כל, אז שלומך בימים האלה?
תעמד למיקרופון.
אני בסדר גמור. מתאושש מניתוח לא פשוט בכתף. אחרי חצי עונה ששחקתי באשדוד, חצי עונה כמעט, כאילו בחוץ, וזהו, בשיקום כרגע.
אוקיי, אז נגעת בזה באמת בעונה האחרונה באשדוד, קודם כל נשארתם בליגה.
כן, שזה הכי חשוב.
שזה בעצם הבשורה המרכזית ברמה הקבוצתית. נכון. אבל אם אני אסתכל עליך ברמה האישית, אתה יודע, זאת לא עונה שאתה יכול להתגאות בה.
לא.
רגע, אני רוצה לשאול, היה לי ספק על זה וככה הלכתי לברר, השוער הזר הגיע עוד שהיית בריא?
זה לא הייתי בריא כמעט מתחילת העונה, כי זה איזו פציעה שנהייתה לי בסוף עונה שעברה, לפני המשחק נגד הפועל תל אביב, המשחק הישארות בעצם, המשחק המפורסם. שבוע לפני כן נגד ביתר ירושלים, מרון ג'ורג' נכנס לי ביד, ועשיתי פציעה לא פשוטה בעצם בכתף, יצא לי החוצה.
אתה סתם קטנוני, מרון ג'ורג',
אתה יודע מה זה, תאונה ביניהם?
כן, הייתה תאונה רצינית. הבעיה שהוא בעט לי במרפק והעיף לי את הכתף החוצה. וזה הכתף שבעצם נפצעתי בבאר שבע, פרקתי אותה. הרופא אמר לי, 3 חודשים תהיה בחוץ. אמרתי, תשמע, זה משחק נגד הפועל תל אביב, אתה מנצח, אתה נשאר, אתה מפסיד, אתה יורד. משחקים כאלה זה לא סוג המשחקים שאתה מפסיד. אמרתי ללינדר שעשה לי זריקת הרדמה פשוט לכתף, כי לא הצלחתי בשום צורה, אתה יודע, לחזור לעצמי. הוא פשוט בא לאצטדיון ועשה לי 6 זריקות לכתף, 6 זריקות של הרדמה לכתף. וסירתי ככה כל המשחק, עם הרבה מאוד כאבים, אבל ברוך השם, עברנו, ניצחנו את זה, ואת האמת, כל המחנה אימונים שהיה לנו של אשדוד, סיימתי אולי 2 חפיסות של קטפלם, אתה יודע מה זה הכדור הזה, כדור קסם, ופשוט באמת לא הצלחתי לחזור לעצמי עם הפציעה הזאת, היה לי כמה משחקים טובים, אבל כשהגענו לקראת ינואר, אמרתי לאלון,
אלון חזן?
כן, אמרתי לאלון חזן, אמרתי, אחי אמיתי, אתה תקשיב, הכתף שלי לא משהו, גם הפסדתי איזה משחק, אם אני לא טועה, כי היה לי עוד איזה משהו באיזה משחק שנפלתי, אמר זה, תקשיב, אנחנו הולכים להיאבק על, על ההישארות שלנו, ואני רוצה להיות אחראי, והכתף שלי לא בשיא, ואני לא יודע, כאילו, יש מצב שגם מינואר עד סוף העונה, יש מצב שאני אחסיר עוד כמה משחקים, אז תיקחו את זה בחשבון, אני יודע שאני צריך לנתח את הכתף הזאת בסופו של דבר, זה שלכם. אז הם החליטו בסופו של דבר להביא שוער, ושהביאו את השוער, אז אני יוצא לניתוח, וככה, בסוף הביאו שוער מאוד מאוד טוב, שהוא עזר להם גם בהישארות, והביאו שחקנים טובים שעזרו להם בהישארות, וככה היה עונה.
אבל אתה יודע, עוד לפני שיצאת לניתוח, שיחקת הרבה.
נכון.
שיחקת די הרבה.
כן, כן.
ואין רגע שאתה אומר, חבר'ה, די. כאילו, אני גם קבל מלא ביקורות רעות לצורך העניין, אתה יודע, באמת בעונה הזאת,
נכון.
להבדיל מכל הקריירה שלך.
נכון.
קודם כל, הירידה ביכולת הורגשה.
נכון.
בגלל הפציעה, ובאמת קיבלת הרבה ביקורות.
גם, אבל...
אתה לא בא ואומר להם, חבר'ה, נו, ברצינות, זה לא רציני.
תקשיב, באשדוד השנה לא בנו קבוצה טובה. וגם שנה שעברה, ותמיד שמו את הפלסטרים האלה בינואר, וגם השנה לא בנו קבוצה טובה, בכלל לא. אפשר לראות זה גם עד סוף העונה, קיבלנו הרבה מאוד גולים. הביאו כמה שחקנים טובים, ואני חושב שהשחקן שהביאו ישראל לאמצע זה השחקן...
ישראל קול.
ישראל קול, זה שחקן ששינה את הכל. התחרז יפה. אני חושב שלפני זה לא הצלחנו להתחיל את המשחק בכלל. כל פעם שרציתי להתחיל את המשחק, אז לא היה לי אף אחד באמצע שאני יכול לדחוף לו את הכדור לאמצע, או להתחיל איכשהו את המשחק, תמיד זה אני לבלם, בלם אליי, אני למעלה, או להפך. ופשוט לא היה שחקנים טובים. כאילו היה שחקנים טובים, פשוט, אתה יודע, משהו שם לא הלך טוב. ובינואר עוד פעם, ג'קי עשה את השינוי, הביא מאמן מצוין, הביאו כמה שחקנים טובים, ויש באשדוד הרבה צעירים שממש טובים, פשוט לא מחוברים, התחברו כמו שצריך, ונשארנו בליגה בצדק.
אוקיי. אתה יודע, חגגת 37, נכון? לפני שלושה ימים.
כן, כן.
לא ילד, שמור, נראה טוב, אבל כבר לא ילד.
בכלל.
אגב, אתה יודע, כל פעם כשאני נתקל ובודק גילאים של שחקנים, זה כזה מראה לעצמך.
כן.
אתה אומר, בוא נעריאל ארוש בן 37, רבק, אני זוכר אותו בן 20 בבית ארוש, באמת עברו 17 שנים.
אני מקבל את הקפה של ילדים שהגיעו לי לברך, הצטלמו איתי, ובאים אני רואה אתם יותר גבוהים מני, אומר, אני צלמתי את חתרות אתם כאלה קטנים, וואי, וואי, איפה הגענו.
אז בוא נזכר קצת, אתה יודע, זה שלב של הקריירה, א', בהמשך נשאל שאלות לעתיד, אבל בוא נסתכל קצת אחורה, וכמובן, שאתה יודע, עברת הרבה מועדונים, אתה יודע, אתה עושה ויקיפדיה אריאל ארוש, ווואלה, מועדוני על, בית ארושלים, והפועל תל אביב, והפועל באר שבע, ומכבי נתניה, וחול, והולנד, okay. וקפריסין, ו... אז נלך לביתר, נתחיל מההתחלה.
אוקיי.
Okay. אתה שוער נוער, אתם זוכים באליפות, בדאבל לפי דעתי.
כן.
ואז עוד עונה בנוער, וכבר משולב בבוגרים, וזוכה בנוער באליפות, עוד הפעם, ומסומן, okay. וכבר עולה לבוגרים, ובגיל 20 כבר שוער ראשון.
כן.
שוער ראשון של ביתר ירושלים. א', מה התחושה הזאת?
תשמע, אי אפשר להסביר תחושה כזאת, זה החלום שלי באמת מגיל קטן, שישבתי אי שם במזרחי, הייתי יושב שם.
כן, אתה מיושבי המזרחי, אה?
כן, אתה יודע, גם כשהייתי שחקתי בביתר, אתה יודע, חייתי את הדבר הזה, והייתי יושב גם במזרחי, עם חברים שלי מהבית ספר, שם למעלה, ואתה אומר, בוא נה, איזה כיף זה להיות שם במגרש, ושכולם מעודדים אותך והכל, אז עשיתי את זה בסופו של דבר. לא היה פשוט, היה הרבה רגעים קשים, אבל ברוך השם קיבלתי זה יחסית ממש מהר. היה אחד שהאמין בזה משה בן דוד, שהוא נלחם עם כולם שאני אהיה שוער ראשון, רצו להביא עליי הרבה שוערים.
זה מאמן שוערים שהיה מגיע כל יום מאקו, לא?
כל יום מאקו, עד לפני שנתיים. כן, אתה צודק.
במשך שנים מאקו לבית וגן כל יום.
היה לו הפסקה של שנתיים, ואחרי זה המשיך עוד 4-5 שנים.
אתה יודע, זה מעיד על האהבה שלו לקבוצה, מעבר למסירות שלו.
אהבה, והוא איש מיוחד מאוד, באמת מנטלית הכי חזק שאני מכיר, הוא גם, דרך אגב, זה שהביא את מיגל סילבה לביתר. אני חושב שמיגל סילבה היה הכי טוב איתו. אז הוא בעצם נלחם עליי, ועם כל המאמנים שהיו שם, שבעצם לא רצו, פחדו, אם זה היה שומי, אם זה היה רובן עטר. ובאמת נלחם ונתן לי את המושכות. היה לי איזה משחק נגד הפועל באר שבע בחוץ, שקיבלנו 3 אם אני לא טועה. דוד רביבו נתן לי גול מ-30 מטר, לא הייתי הכי טוב, שום לא אהב את זה. הוא אמר, תעיפו אותה, לא רוצה אותה, לא רוצה לראות את הילד הזה. הוא צעיר מדי, אז משה באמת נלחם כל השבוע שאני בהרכב, ובזכות זה שהוא נלחם בהרכב, והיה לי שני משחקים בני יהודה ומכבי חיפה, שהייתי באמת מצטיין בשני המשחקים, מפה סייקתי כל העונה, והייתי גם שוער העונה.
אני יודע, תגלית העונה.
תגלית העונה, סליחה, כן. אמרתי תגלית העונה, וזה מה שמראה, שאתה מאמין, אם מישהו מאמין ביכולת שלו, תן לו עד הסוף, לא משנה מה קורה, כי פה בארץ אין לנו כל כך את הסבלנות הזאת, תנו לצעירים לשחק גם אם עושים טעויות, ככה אתם תרוויחו אותם.
ואתה חי את החלום, אתה יודע, ברגעים האלה. אתה ילד בן 20, אתה תגלית העונה, אתה שוער של ביתר ירושלים, הקבוצה שעד לפני רגע, כמו שאתה מספר, ישבת ביציאה המזרחי, והיה לך רק חלום לדרוך על הדשא הזה.
זה גם עוד ביתר של גיא דמק, של הכסף הגדול.
כן, הגדולה, ואתה יודע, גם מהר מאוד הפכת להיות קפטן, או אחד משני הקפטנים.
כן, אני צריך אחד משני הקפטנים ואז קפטן.
נכון, והכל קורה נורא מהר.
כן.
ואתה חי את החלום המוטרף הזה, ואז מגיע הקיץ ההוא.
הצ'צ'נים.
הקיץ ההוא, שבסוף זה, אתה יודע, כשחושבים על אריאל הרוש, אגב, אם אתה כותב בוויקיפדיה, ובוויקיפדיה אריאל הרוש, זה באחד משלושת החיפושים הראשונים, אוטומטית זה מוסיף לך את המילה צ'צ'נים.
כן, כי זה היה פרשה, לפי דעתי, הכי גדולה שהייתה פה. זה לא היה דבר כזה, ואני חושב שזה גם לא יחזור להיות דבר כזה.
אבל מה? אתה יודע, בטוח דיברת על זה במהלך הקריירה, אבל
ברור.
ברצף האירועים שקורים בעולם שלנו ובמדינה שלנו, דברים קצת נשכחים. אני לא זוכר, והייתי מאוד מעורב, זאת אומרת, חייתי את האירוע הזה, אני לא זוכר למה בכלל הכנסת את עצמך לסיפור הזה.
אני לא הכנסתי, אני הוכנסתי.
מה זה אומר?
יש הבדל, לא אמרתי, אני עכשיו אלך לדבר, אני אתמוך בהם. קודם כל, שים בצד, ששחקן, לא משנה, מוסלמי, לא משנה.
אני יכול לעצור אותך? כי יש לנו הרבה צופים צעירים, זה קרה לפני, לא יודע מה, 13 שנה בערך, משהו כזה.
כן.
שלא מבינים על מה אנחנו מדברים. אז בתקופת גיא דמק, אנחנו יודעים ששחקנים מוסלמים לא משחקים יותר מדי בבית ירושלים, ואני עדין.
לא, הם לא רוצים שיהיה מוסלמים בבית ירושלים. הכי פשוט, הם גם אומרים את זה, זה בסדר.
וגיא דמק החליט להביא את סדאייב וקדאייב.
נכון, לא מקצועי.
שני צ'צ'נים.
אגב, מוסלמים לא ערבים.
כן, כן,
שני צ'צ'נים. לא, מצ'צ'נים רוסים.
שני צ'צ'נים מוסלמים. ואז היה פה חרבו דרבו, שאני לא זוכר בכדורגל הישראלי, וכל אירוע אנחנו אומרים את זה, אבל זה היה
משהו.
אז הייתה מסיבת עיתונאים, נכון? שאתה ועמית בן שושה נשלחתם, ואתה זה שדיברת, הוא לא דיבר, נכון?
לא, איציק כהן, שלחתי למסיבת עיתונאים הזאת, הייתי בעצם אני ועמית שני קפטנים.
אתה בן כמה?
23.
23.
ילד.
ילד.
ממש ילד. לא מבין מה קורה, זיווי. אתה בא, CNN, BBC, יש לך עשרות מצלמות זיווך. ואתה צריך לקבל שני השחקנים האלה בית"ר ירושלים. אז הקהל ציפה שאני אבוא ויגיד, לא מקבל אותם, לא רוצה אותם בקבוצה. זה לא יכול לקרות. אני עובד של המועדון, אני עושה מה שהמועדון אומר לי, אתה בלב סיבת איתנו, אתה צריך לקבל שני שחקנים, לא משנה אם פרטים מוסלמים, נוצרים או יהודים, זה לא מקבל את כולם.
אבל די, אריאל, אתה חיית את ביתר, כן, אתה חיית את המזרחי. זה לא שהלחיתו אותך בירושלים מבלגיה.
זה נכון, אבל אתה עובד של ביתר ירושלים, וביתר הביאו את השחקנים, ואתה צריך לקבל אותם, אין מה לעשות, והקהל היה אמור להבין את זה, וגם הסברתי עם את זה כמה פעמים, שזה משהו שהוא נכפה עליי ונכפה עליהם, שבו נהיה יותר גדולים מהסיטואציה, ולא ניתן לו את האוכל שלו שהוא רצה לגיא דמק, כי הוא עושה לנו את זה בכוונה בסופו של דבר. היינו בעונה מטורפת, אני זוכר, ניצחנו את הפולטיב שבוע לפני כן 2-0 בבלומפילד, נראה לי גם הייתה.
יכול להיות.
ועם אבירי כאן, קובי מויה, אלחן עזריאל, ממש כל הצעירים, והיה לנו עונה מטורפת עם אלי כהן, השריף המאמן, ובאותו יום שבת נגד בני יהודה שהביאו את זה, משם היה קטסטרופה אחת שלמה.
ואתה מגיע למסיבת עיתונאים, אומרים לך מה להגיד, מתדרכים אותך?
כן, אומרים לי רק להגיד שאנחנו מקבלים אותם, שלא, שתגיד שלא אכפת לך מהדעת, אתה מקבל את כל אחד ותתמוך בהם במה שצריך. וזהו, תשמע, בסוף דבר אני בן 23, אתה לא יודע כל כך מה לעשות. המועדון שואל אותך לדבר, אז אתה מדבר.
אבל אתה...
יותר מזה לא עשיתי.
אתה יודע, קראתי וכשהתכוננתי, אז אתה יודע, אבא שלך מאוד מעורב. באופן כללי, הורים מאוד מעורבים, בטח בגיל מאוד צעיר.
לא כזה מעורב.
לא, מה זה מעורב? תוחף, לא עכשיו...
תוחף, כן,
אני לא יודע מי זה אבא שלך לצורך העניין, שזה כבר סימן טוב.
נכון.
זה לא שהוא מדבר בתקשורת, זה לא בתיה, זה לא יעקב, בסדר? אבל מן הסתם כן מייעץ לבן שלו. עכשיו, קורה כזאת סיטואציה, כמו שאתה אומר, CNN ו-BBC ו-Sky, זה לכל העולם מגיע.
נכון.
אתה לא מתקשר אליו, אתה אומר לו, אבא, ריבונו של עולם, שולחים אותי להיות הפנים של כל האירוע הזה.
זה סיטואציית לוז-לוז, אין פה...
מה אתה רוצה לעשות? מה הוא יעשה? גילי, אל תלך. מה תעשה?
לא יודע.
לא תלך, לא תצא טוב. תלך, לא תצא.
אז איך עמית בן שושן יצא מזה די נקי?
לא יודע, גם הוא דיבר, הוא עשה אותו דבר. פשוט היה איזה אימון יום למחרת שבאו עשרות אוהדים.
לא, זה היה אימון פתיחה.
לא. זה היה באמצע עונה.
נכון, סליחה.
לאומן פתיחה זה היה אחר כך, אני אסביר לך.
אוקיי, הגיעו עדים ו?
הגיעו עדים, כללו אותי ואת אמא שלי ואת אחותי קראות, באמת, שאני אגיד פה, נוראיות, נוראיות, התביישתי, וכאילו אני אישית הלכתי להביא את השחקנים מוסלמים ועשיתי להם בפנים, זובור, וזה לא נכון, ואז שצאתי מהאימון, הם עמדו, חיכו לי, חסמו לי את הכביש, ופשוט נסעתי, בית דברים אתם מכירים, זה חד סטרי, וכללות של החיים, יצאתי מאות, אמרתי, למה אתם קלים מאחור הגדר? בואו תדברו, תהיו כמו גברים, ונפתור מה שצריך לפתור. ואז, אתה יודע, התחילו כאילו לדבר יפה, והכל, וחלק באו לריב, ואז, אתה יודע, דיברתי איתם, בואו, אתם רוצים לריב, בואו נריב, הכל בסדר. ואז באו בילוש מאחורה, קפצו עלינו, על כולם, כאילו הרחיקו אותם, ומאז, כאילו, שרשמתי איזה פוסט באינסטגרם, שבו אני יודע שהסיטואציה קשה, אנחנו בעונה טובה, חבל להרוס את העונה, בוא ננסה לקבל אותם איכשהו, ולהמשיך עם זה שלא נהרוס. וזהו, ומפה כל היסטוריה. חשבו שאני נגדם כביכול, וזה לא היה נכון.
היום, בדיעבד או לאורך כל השנים, בריאה לאחור, אתה מצטער על כל, על איך שהדברים התגלגלו?
אני מצטער שזה, כאילו, חורה לי שזה קרה, אבל אני לא יודע איך אני, אם אתה מרזיר אותי אחורך, אני עושה שאני לא ישם. זה רק לבקש מאיציק לא לשים אותי בפרונט, זהו, אין לי משהו אחר, זה לא שלחתי
מרצון. זה לא דבר תלוש, אתה יכול להגיד לו, שמה איציק, אני בחור בן 23, אני ירושלמי, אני מכיר את ה-DNA, אני יודע לאן זה הולך.
כן, אבל אתה...
אתה יודע, היום שאתה
בן 37. בדיעבד כולנו חכמים, אתה מבין? ברור. כולנו חכמים, ואתה בן 23, אתה לא מבין מה קורה זיפך, ופשוט אתה נשלח לשם, ואתה חושב שזה בסדר, כאילו ללכת בתור קפטן, לקבל ששחקנים שמגיעים, לפי זה לגיטימי. כנראה שזה לא לגיטימי.
והיום כשאתה מסתכל, אתה יודע, אני... כשחשבתי עליך, אז אתה יודע, בסוף אתה ירושלמי, ואתה אוהד ביתר.
נכון.
וכבר היית קפטן, ומועדון עם יחסית בתקופה היא הרבה מאוד כסף, וקהל, והצלחה.
נכון.
ואני מניח שהיה לך איזה חלום, אתה יודע, להפוך לסמל. היית על המסלול להיות סמל של ביתר ירושלים.
רציתי גם, אני אמרתי תמיד, מביתר אני יוצא רק לאירופה, אני לא עובר שום קבוצה בארץ, זה גם מה שרציתי. אבל מישהו אחר למעלה, זה דברים אחרים, אתה יודע, אין מה לעשות, דברים התגלגלו בצורה הכי נוראית שהייתה, לא רציתי שזה יקרה, בכלל לא. אני רציתי את עוד עונה אחת טובה בביתר, ומשם לצאת לאירופה, זה גם היה תכנון, עלי גם סעיף שחרור מכובד, פיני זוויה היה הסוכן שלי באותו זמן, הבאנו כמה הצעות מחול, פשוט חיכינו שתיגמר העונה, וזהו, אבל אז קרה מה שקרה, וטרף את הקלפים פשוט.
היה ניסיון אולי לסגור מעגל וכן לחזור לשם בסוף?
כן, היה ניסיון לסגור מעגל, שהייתי בבאר שבע, אחרי המשחק ששידרת, שפרשנת שם.
בגביע,
כן.
עוד מעט ניגע בזה.
כן, ודיברו איתי, רצו שאני אבטר על איזושהי דביעה שיש לי שם, זה הרבה מאוד כסף, אמרתי, אני מוכן לוותר על חצי, ותנו לי חוזה לשנתיים, שלוש, אין לי בעיה, אני מוותר, גם פורס לכם את זה קדימה. דיברו אליי בצורה לא הכי מכובדת, כאילו אני צריך לשלם לבוא.
מבחינת הקהל זה היה עובר?
היה עובר בסוף, לפי דעתי. עשינו בדיקות, עשינו הכל, זה היה עובר, היה עובר.
כי היה גם, נקפוץ שנייה לעונה הזאת, היה לך תאימות עכשיו עם מועדי ביתר באשדוד, באצטדיון.
כן, אבל...
אתה זוכר שגם דיברנו על זה פה, אתה זוכר?
כן,
זה... אתמול איזה אוהד ביתר שהבין שאריאל מגיע, אמר לי, תשאל אותו למה הוא עשה לנו סימן של פטיש ומגל או משהו כזה.
לא ידעתי מה זה, עם הפטיש והמגל, אמרו לי, תעשה כבר, ביחסי זה הפוך, סתם מסכים בצורה. באימון של הפועל טבע פתיחה.
אני זוכר את זה, ברור.
כן, אז אחד האוהדים, תעשה פטיש, מה זה, איך עושים? עושה לי כך, עשיתי הפוך, סתם לא ידעתי איך עושים את זה בכלל.
ניצלו את התמימות שלך?
כן, הייתי באמת תמים, זה סיטואציה של הכי תמימות, בכלל לא רציתי, אתה יודע, לעשות דווקא לביתר.
אבל זאת גם סיטואציה בעייתית, כאילו מה עכשיו, בא לך אוהד הפועל תל אביב,
3,000 איש עליי.
אז לא רוצה לעשות, מה, אתה גם יוצא לה. שמה, שם אותך בסיטואציות בעייתיות.
הרי עברתי בינואר מהפועל תל אביב למכבי תל אביב.
באמת?
ומשחק שלישי רביעי, נפצעתי, סיימתי את העונה.
נכון.
ואז מגיע חגיגות הטריפל, ומעלים אותי על הבמה, וזה האירוע הזה היה בהנהגת האולטרס שלהם, או משהו כזה. בחוף בת ים. עכשיו, הייתי צריך להימנע מלהגיע לשם. והגעתי, ואז מעלים על הבמה, חצי מעודדים, חצי שורקים לבוז, ואז בא אליי המנהיג על הבמה, אומר לי, תבקש מהם סליחה.
וואו.
על מה? אתה יודע, עכשיו זה ככה, אנחנו בינינו על הבמה, אלפי אנשים למטה, ואני אומר לו, על מה? ומסתבר שחגגנו אליפות עם הפועל תל אביב, שמנו חולצה כזה עם התרסה למכבי. אז על זה, אז אמרתי לו, אני לא מבקש סליחה. הוא אומר לי, תבקש סליחה, אמרתי לו, אני לא מבקש סליחה.
זה הקשן.
עכשיו, אני מובח רצח, עד שבא אחד האחרים שם, והעיף אותו ממני, וככה זה נגמר, אחרי זה בסוף נתנו לי להחזיק איזה דגל, כמו איזה לא רוצה להגיד מה, אז יש סיטואציות שבא לך לגבור את עצמך באדמה, כן?
כן, כן, לפעמים עומדים בסיטואציות שבאמת קשה מאוד לצאת מהם, לא משנה מה תעשה, אתה לא תצא טוב, אבל...
אז אני רוצה, אתה יודע, שוב, אין סדר אצלנו, אתה יודע, זה שיחה. נכון. וגילי נגע באירוע הזה באשדוד. מה באמת קרה שם? כי א', היינו פה בעתך, אין פה בעתך, אבל כאילו, היו חלק, אגב, היו גם טענות אליך, אתה זוכר.
בתוך, במגרש עצמו, טעות שלי, אין ספק, אין ספק.
היה את האירוע בתוך המגרש, שאתה רץ, כיוון יציאה הכבוד.
אמת.
נכון?
אמת.
ואז האירוע בחוץ שזה שערוריה. אז בוא נתח אירוע.
בוא אני נתחיל מההתחלה.
כן.
כל המשחק זו בכללות, זה ברגיל, אין לי שום בעיה, שעמדתי שם בעצם בשער של איפה שעודי ביתר שם, כל המשחק סיגרת אלקטרוניות, מציטים, דברים, אני לא עושה פרובוקציה בכלל, לוקח את המציט, שם בצד, לוקח את הסיגריה האלקטרונית, שם בצד, שלא, אתה יודע, לא הולכת לשופט לעשות כל השטויות האלה, מקבל את זה, ואז הגיע דקה 92, שהם נתנו את השוויון, הייתי עצבני גם על השופט, כי פגש שם ביד, וגם על השחקנים, על הנאיביות שלנו, שלא במקום להעיף את הכדורים, התחילו לתת שם הפסים. באמת, הייתי עצבני רק על זה, רק על הדבר הזה שהפסדנו דקה 92, אנחנו כל כך צריכים את הנקודות, ודווקא גם לביתר, שהם קהלים אותי כל המשחק, בסוף הם קיבלו מה שהם מוצאים על הגף שלי. הייתי ממש עצבני, לא על הקהל, הייתי עצבני על המשחק עצמו. ואז איזה שני מבוגרים, כאילו בוגרים, כאילו בגיל שלי אפילו, אימו עליי, קיללו אותי, את אחותי, אני לא אגיד את המילים פה, ואמרו לי, אם אתה גבר, בוא. אז באתי לגדר, אמרתי, בוא.
זה יציאה כבוד, אני מזכיר.
כן, יציאה כבוד, מי שרוצה יצא שם.
לא, כי קל להגיע לשם.
מאוד, לא, מאוד קל, מאוד קל, מאוד קל. אז אמרתי, אוקיי, אתה גבר, בוא עכשיו, למה להאמרך, בוא עכשיו, אז הוא התחיל ללכת אחורה, אז כאילו באתי אליו, טעות חמורה שלי, אסור לעשות, הייתי צריך להתעלם, להתעלות על הסיטואציה וללכת לחדר הלבשה, לשתות מים קרים, להירגע. אבל אתה יודע, שלפעמים שורד המסך שחור, זה מה שקורה. סיימתי, התקלחתי, רציתי ללכת הביתה, באמת לא בגלל העוד הזה, בגלל ההפסד, אני לא יכול להפסיד, זה משהו שהורג אותי במיוחד לא ככה. שיצאתי, היה אלפים בחוץ, לא התרסתי אף אחד, כללות בלי סוף, אמא שלי, תתתה, הלכתי לאוטו, נכנסתי לאוטו, התעלמתי מכולם. עכשיו אני מתחיל לנסוע, כבר התחילו לחסום לי את הדרך. בסוף עושים, יחוסים, לאט לאט נצא. והייתי רק שוטר אחד, כל הסיטואציה הזאת. הגעתי לכביש שהוא באמת כאילו כמעט ללא מוצא, כי עמדו מכוניות, חסמו את הכביש, קהל בא לי מכל עבר, פתאום התחילו לדפוק לי על החלון, ויריקות, וכללות בסוף.
יש חשש ברגעים האלה אגב? אני לשמחתי כן. לא חוויתי את זה.
אחי, זה לינץ' לכל דבר. אני יכול להגיד לך שאם הייתי יוצא בפעם השנייה, זה היה נגמר לא טוב. בגלל זה גם יצא לי בפעם השנייה, וגם שיצא לי בפעם הראשונה, חזרתי ממש מהר, לא להתעקע ולהתחיל להריב עם כולם שם, כי באמת ראיתי שיצאתי, היה איזה 50-60 אנשים מסביבי, וראיתי עוד כמות של אנשים באים מאחורה, ממש רצים לעברי, ובאמת, אין משטרה. כאילו, ראיתי שוטר אחד מסכם חמוד, שניסה להזיז את כולם, בשרית כוחותיו, שגם אותו עיפו. אז אני הגעתי לסיטואציה, באמת, בכביש אחת סטרי הזה, ראיתי שאין לי יותר מדי לאיפה ללכת, חוסמים את הכביש, ואנשים כבר מתחילים להגף את האוטו. אז אמרתי, טוב, אני אצא. אתה יודע, בואו נכנסתי לתוך החלון, בואו לשבור לי, שברו לי את הידיות. אמרתי, טוב, אני אצא, לפחות אני אעדוף אותם, שיהיה לי זמן להיכנס לאוטו ולנסוע. אז עשיתי את זה, יצאתי, עדפתי אותם. חזרתי, נתתי גז, ואז עצרו אותי גם שם. ועם המרפקים לחלון ויריקות, רק תצא, אנחנו שוחטים אותך. עברתי שם באמת טראומה רצינית.
שמע מפחיד, אני חייב להגיד תודה, בסוף זה יציאה מהספורט.
לא היה נעים בכלל, באמת. הרגשתי כאילו נכנסתי לאיזה כפר עוין כלפינו, ובאמת ככה הרגשתי, כאילו אני איזה מחבל שנכנס לאיזה מקום, ורוצים להרוג אותו. ככה הרגשתי. ובסוף זה דבר, ברחתי עם אותו, אתה יודע. אם הייתי יוצא, באמת בפעם השנייה זה לא היה נגמר טוב.
כמה זה כואב מעבר לסיטואציה עצמה, שזה כאילו עדי ביתר? כי אתה יודע, שוב, נחזור לזה, אתה בסוף אוהד ביתר.
כן, אני ביתר בלב שלי, תמיד הייתה בלב שלי. העודים האלה שעשו את זה, הם לא ימחקו מה שיש לי בלב כלפי המועדון הזה, אני במועדון הזה מגיל 11, והוא עשה אותי המועדון הזה, אני לא אשכח לו בחיים את זה. אני אוהב את ביתר תמיד, לעד. גם אם יש את הקומץ הזה, שהוא יחסית קומץ גדול, אבל עדיין הוא קומץ, ויש הרבה שאוהבים אותי. אבל זה שזה קרה שעודי ביתר עשו את זה, זה לאחת כמה וכמה. אבל להגיד את האמת, זה גם לא הפתיע אותי. כאילו זה היה לי מובן לי מאליו, שאם אני, שאני בתוך הסיטואציה שזה קורה, זה היה לי מובן לי מאליו שזה קורה.
נורא.
כי אין להם, אין גבולות.
אז בביתר ירושלים זה נגמר, ואתה רוצה לצאת לדרך חדשה.
כן.
ומתחיל, מתחיל בעצם את הפרק שאחרי ביתר ירושלים, והנחיתה הראשונה במכבי נתניה.
כן, אבל לא התחלתי אותו הכי טוב. אתה יודע, שאתה יוצא עם ביתר, לא יצאתי. אם אתה זוכר, היה לי ועדת משמע, דלי תביב.
כן, ברור, עם התביעה,
וכן. הגעתי לספטמבר, בספטמבר שחררו אותי.
היה שם בלגן מטורף.
היה בלגן מטורף, והגעתי לנתניה גם לא בצורה הכי טובה, כי היה שם את אוהד לויטה, ויוסי מזרחי באמירה שאם אתם רוצים שנשאר בליגה, צריך להביא את ארוש ולא את לויטה. אז שבאתי, הקהל מאוד אהב אותו, את אוהד, ואני פשוט באתי עליו. אז גם שם הדריכה הראשונה לא הייתה הכי טובה, אבל בסוף נתתי עונה טובה שם, חצי עונה טובה, בוא נגיד ככה, עד שרוני לוי הגיע, ומי שם להפועל תל אביב.
אני, אתה יודע, אפשר לעבור קבוצה קבוצה, לדבר איתו שעות, אני, כאילו שאתה אומר אריאל לרוש, ואני חושב לא רק אני, כאילו איזה מין חוסר מזל כזה. הוא בא לנתניה,
המועדון קורס כלכלי,
המועדון קורס יורדים, בא להפועל תל אביב עם כבירי והפסלים, מתפרקים, יורדים ליגה. שזה שני המקרים הכי קיצוניים, אבל גם אתה בא לבאר שבע, כבר למועדון גדול, כשוער ראשון, אז יש לך עימות עם ברק בחר או עם אלון, או לא?
באתי קודם כל, באתי לפועל באר שבע, שמאחר 3 אליפויות.
אבל באת להיות שוער ראשון, נכון?
ברור, ברור. באתי כשוער ראשון, וכשבאתי לחדר הלבשה, הבנתי שלא טעות, אבל אתה יודע, התבאסתי, כי ראיתי שחקנים כבר לא רעבים. כבר מדברים איתך, עזוב. זה אחד על, אתה יודע, יותר מדי שחקנים טובים היו שם, אתה יודע, שיש יותר מדי שחקנים, יותר מדי שמות בחדר הלבשה, והיה סבור, אתה יודע, אחרי 3 שעברו, כמו שקורה השנה למכבי חיפה, השנה שעברה, היה ירידת מתח מאוד גדולה. רצו איזשהו דם חדש שם רענון, ולא הלך, לא הלך, ניסו להביא שחקנים, לא הביאו שחקנים טובים, והפסדנו משחקים מיותרים מאוד. אני באתי עם כל ההתלהבות שלי, בהתחלה באמת הייתי טוב, גם נבחרת ישראל הייתי בכושר טוב, פשוט הקבוצה לא הייתה טובה. אז ברק בחר לקח אותי, אמרת, שמע, אני רוצה לעשות זעזוע. כשעושים זעזוע לשוער, זה מריד קצת את החדר הלבשה. אז עושה את הזעזוע על הגב שלי, אומר לי, אני יודע שזה לא בעיה, אבל אני חייב לעשות את זה.
ואז לויטה פסחה את המקום?
לויטה.
לויטה.
כן. ואז, אתה יודע, הוא נתן לו לשחק, גם המשכנו לא להיות טובים, עד שהתחלנו להתייצב לאט לאט, ואז הוא לא החזיר אותי לשער, והמשכתי להיות שוער ראשון בנבחרת ישראל באותה תקופה, אחרי 3 חודשים נשחקתי נגד אוסטריה וסלובניה, וממש הייתי טוב שם, ואז אחד הרעיונות אמרתי, אם אני לא משחק בבאר שבע, אז עדיף לי ללכת. אלונה לא כל כך אהבה את זה, וסוף עונה הלכתי להולנד.
ואז, אוקיי, ניגע גם במסע האירופאי, אבל אתה חוזר אחרי זה לבאר שבע עוד פעם.
כן.
עוד פעם כשוער ראשון.
נכון.
ואז אתה נפצע בכתף.
כן, זה כבר, באתי לפול באר שבע, עם סולחה, עם אלונה, עם מועדים. היה שם הרבה הבנות ברגע שעזבתי. רוני לוי ואני בקשר מאוד טוב, כל הקריירה שלי, הייתי איתו הרבה קדנציות, ואני מאוד אוהב אותו. אז הוא נלחם עליי שאני אבוא לפול באר שבע. הגעתי, התחלתי ממש טוב. עד הפציעה, נגד מכבי חיפה. פרקתי את הכתף, הייתי 4-5 חודשים בחוץ. כשבאתי לחזור, אני כבר רצה איכשהו להחזיר אותי, ובאותו אימון ניקי את הרוקביצה, בעד פצצה, שלחתי את הרגל, הסתובבה לי הברך, 6 מזרקים של דם הוציאו לי מהברך, עוד 3 שבועות בחוץ, ואז כבר גלאזר באמת התחיל להיות טוב, ואין מה לעשות שהוא טוב. אתה יודע, אין לך יותר מה לעשות. אם זה מקצועי, הכל בסדר, קיבלתי את זה באהבה. שיחקתי קצת בגביע, עד החצי גמר, חצי גמר ברדה החליט לתת לגלאזר, וזהו, מאז לא שיחקתי כאילו.
תגיד, כשאתה מסתכל, אני חושב להסתכל רוחבי, כשאתה מסתכל על הקריירה שלך, אז כמו שאמרנו, עברת מועדונים גדולים, ונבחרת ישראל, ואת השם מאוד מאוד מוכר.
נכון.
אריאל הרוש, אני חושב שאין עוד כדורגל שלא מכיר את השם הזה, ואפילו לא מעריך את השם הזה.
נכון.
השאלה אם אתה מרגיש שזאת הקריירה הכי טובה שהייתה יכולה להיות.
לא, בכלל. פספוס גדול. אני יכול להגיד שזה פספוס גדול, אבל מצד שני, אני כן יכול להגיד שעשיתי הכל כדי שלהצליח. הכל מהכל. ויש דברים גדולים ממני שמנעו מזה לקרות. כמו שאומרים, הכל מלמעלה, אז הכל מלמעלה, כי גילי גם הכיר אותי קצת. הוא יודע שאני הכי מקצוען. אני לא סרל בחדר על בשחס וחלילה. אני בא ראשון, הולך אחרון. באמת עושה את הכל הכי טוב שיש. דברים לא התחברו טוב מדברים שלא תלויים בי. מה שהיה תלוי בי עשיתי הכי טוב שיש, הייתי נאמן לעצמי, נאמן לקבוצה כל הזמן, אבל לצערי זה מה שקרה, הרבה הצעות שהיו לי ונפלו בשנייה האחרונה, הרבה מאוד דברים כאלה, חוסר מזל כזה, ותמיד הייתי במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, לצערי. אז כן, היה הרבה בדלק.
אז אתה מסתובב עם תחושה של פספוס, אמרת, יש גם איזו אכזבה גדולה?
יש אכזבה, אני לא אגיד לך אכזבה מעצמי, אבל יש פספוס, כי לא
מצליח. לאן היית יכול להגיע, לדעתך? אתה יודע, בצמתים נכונים לקחת את הפנייה הנכונה, איפה אריאל הרוש, איפה...
התחלתי, אם זה בבחירה נכונה, או אם זה להיות קצת, אם היה לי את הראש של היום, שם חיים משחק נגד גרמניה, שהייתי מצוין בו, הייתי עושה איזה מהלך, והייתי משחק בגרמניה, בליגה הגרמנית, קלים שם שלוש הצעות, אבל זה נפל, לצערי, גילי מכיר את זה, את כל המשחק של הסוכנים, היה עליי הצעות ורצו יותר כסף, ואמרו, טוב, תחכה לשנה הבאה, ואתה יודע, שאתה הולך ואתה מתברבר עוד שנה, ועוד שנה, טוב, שנה הבאה. ואז שבא לי הנפילה הזאת אחרי גרמניה, אז הייתי חצי שנה בדאון, באמת. כי זה היה, הייתי פסע מלכת לחתום בקבוצות, שלוש קבוצות בגרמניה, וזה נפל, ועוד שנה, אתה אומר, לא, השנה הבאה, השנה הבאה, ואז קורה מה שקרה עם ביתר.
מי היו הסוכנים?
פיני זהבי, בתקופה הזאת פיני זהבי היה. וסוכן גרמני דיבר איתי, קישרתי ביניהם, ופשוט זה נפל לי. הוא אמר לי, יריאל, יש לי קבוצה שרוצה להחתים אותך, יש לי גם סעיף שחרור, שהם רוצו שם גם את הסעיף שחרור, ופשוט רצו יותר.
באיזה קבוצה בארץ, לדעתך, הכי הטבעת את חותמך? כי כאילו היית בהרבה גדולות, אבל בסוף ביתר. לא... בביתר.
כן, ביתר ירושלים, הטבעתי את חותמי, למרות שגם בפועל תל אביב הייתי ממש טוב, הייתה לי עונה טובה שם, אבל ירדנו ליגה, עם כל מה שהיה שם, עם קבירי, עזבו אותנו 10 שחקנים, הקבוצה התפרקה, מינוס 9 נקודות, סיימנו את העונה באותן נקודות, רק בהפרש שערים לא טוב, אבל גם שהייתה לי עונה מאוד מאוד טובה, אבל בביתר אין ספק.
בהתרשמות שלי, ככה אתה יודע, שעברתי אתמול על כל הרזומה שלו, בסוף, תקן אותי אם אני טועה, העונות הכי טובות שלך היו דווקא מחוץ לישראל.
נכון,
הכי טובות. היית עונה באנרטוזיס פמגוסטה, נכון?
כן, שואר העונה. כן, הייתי
שואר העונה. שואר העונה בקפריסין, היית בספרטה רוטרדם. כן. היית גם קצת בסלובניה.
בסלובקיה, יש לך חודש בשביל לשחק, כי ביטלו את הליגה בהולנד ל8 חודשים, אז הייתי חייב לשחק, ופה היה עוד ליגה.
אוקיי, אז שורה תחתונה, הצלחת בחול, זאת אומרת, שנתנו לך את הבמה. מה ההסבר? אולי בארץ, הלחץ, הסחות דעת?
לא, לא, לא. רק שמתרכזים רק בכדורגל. כשאתה מתרכז רק בכדורגל ויש לך שקט מספחה, אתה הכי טוב שיש. ושהייתי בהולנד, בכלל, היה לי מטורף שם וכפריסין, איך הרוגע, הייתם מסיים את האימון, איך השקט, לא תקשורת על הראש, לא עדים, לא שום דבר, לא אנשים נכנסים לך לחיים, לא בלגן מסביב לכדור, אתה בא, מתעסק נטו כדורגל. ושהתעסקתי נטו בכדורגל, הייתי טוב וממש טוב. ופה בארץ התעסקתי הרבה וקצת כדורגל. ושאתה מתעסק בהרבה דברים מסביב לכדור, במיוחד שאתה שוער, ושוער זה 90% ריכוז, אז בגלל זה הצלחתי שם, הצלחתי, כאילו אפשר להגיד, בגדול. בהולנד גם היה לי פספוס מטורף שם, שיכלתי להמשיך בעצם עד עכשיו, עם קבלת החלטות יותר טובה, אבל בדיעבד כולנו חכמים.
מה היה?
כן, זהו, אתה זורק פה משהו מעניין.
כן, שיחקתי בספרטה רוטרדם, הלכתי שם כשוער ראשון, שהגעתי, אתה יודע, הגעתי ממש שבוע לפני פתיחת הליגה, נתנו לשוער השני שחק כביכול, הוא היה טוב 3 משחקים, קיבל אדום, אני נכנסתי להרכב, והייתי מצטיין כמעט בכל משחק, באמת הייתי שם ממש טוב, ואז הגיע המשחק נגד אייקס. קיבלתי שם ציון הכי גבוה, נפילתי ציון 8, שוער המחזור, התחילו כבר לדבר עליי בכל הולנד, לא הרחנו אותך נכון, התמנון של הולנד, וכדרים כאלה. ואז אחרי המשחק הזה כבר, אתה יודע, התחילו לבוא, להביע עניין גדול מאוד, מהרבה קבוצות, וספרטה רוטרדם קראו לי לשבת איתם, כאילו בוא נפתח חוזה. הם הביאו לי, שמו לי חוזה על השולחן, עידן כסיף וגילעד באו לאחד המשחקים, אחרי זה נשארנו עם הספורט דירקטור שם לשבת על חוזה, הוא אמר לי, יש לך פה חוזה, תרשום את הסכום ואת השנים שאתה רוצה. ואני יודע שהם מדברים עוד קבוצות בהולנד, קבוצות גדולות. ורונן דיבר עם כמה קבוצות בספרד, כאילו היה, התחיל להיות הרבה עניין, כי באמת היה לי שם משחקים טובים. אז טוב, בואו נמשוך אותם, כמה שאפשר למשוך אותם. זה היה בפברואר, אם אני לא טועה, לקראת סוף פברואר, ואני מושך אותם, והוא קורא לי הספורדרית, אומר לי, יראה לנו, מה עם החוזה? אתה לא, תקשיב, אני עוד מבאר שבע, השאלה, רוצה לראות איך מסתדרים איתם. טוב, ממשיך להתקדם ככה, חודשיים אני מושך אותם, ואז באה הקורונה. ושבאה הקורונה, חזרתי ישר לארץ, אשתי בדיוק ילדה, פספסתי את הלידה, שבועיים לא ראיתי את הילדה, נשארתי בארץ, ואז הם מתקשרים אליי משם, אומרים לי, טוב, תקשיב, צריך לחזור רק לאימונים, הליגה נדחתה עד ספטמבר. תחתום כאילו ויתור, או שזה, או שתבוא לפה לחודש אימונים, תחזור. אמרתם לו, אני רוצה לחתום לחוזה חדש, אמרו לי, כבר הבאנו שוער חדש, מישהו חתם אצלנו, חיכינו לך חודשיים, לא לקחת.
אפרופו החלטות.
לא, אבל זה תמיד, יש שחקן שחצי שנה לא מעריך חוזה כדי להיות חופשי באותו קיץ, ואז הוא הולך ועושה עסקה ענקית, ולפעמים הוא פתאום עושה צולבת חודש לפני סוף העונה, אז אתה יודע, תקן או לכאן.
זה חייב ששחקן כדורגל, שיש לך לפעמים הצעה, ואתה טוב, והרבה רוצים אותך, אז אתה אומר, טוב, בוא נשאיר את הקלפים פתוחים. אבל אז אם קורה משהו קטן, תורף את הקלפים. אז זה מה שקרה בעצם, לצערי, גם אני ועידן כסיף בוכים על זה עד היום, אבל אתה יודע, יש דברים שגדולים, אין מה לעשות. אם זה שמינהלה, זה מינהלה.
אז תגיד, בסוף, לא בסוף, מצד אחד אתה מרגיש שזה פספוס, אבל מצד שני יש גם איזו הודעה על הקריירה?
ברור, אין ספק בכלל. יכול להיות גם מצב שאני לא הייתי עושה את כל מה שעשיתי. יש גילי מכיר מאות שחקנים יותר טובים ממני ומכל אחד, שבסוף הדבר לא היה להם את המזל הקטן זה לעלות לבוגרים ולהיות טובים גם בבוגרים, והרבה פציעות על הדרך. אז אני אומר תודה גם על מה שהיה, והיה הרבה, ובזכות הכדורגל גם הצלחתי, גם בחיים הפרטיים שלי, בעסקים, ויחסית למה שאני מסתכל על עצמי מהצד, אז עשיתי קריירה שהיא טובה מאוד. מה שאני כיוונתי יותר גבוה, אבל לסופו של דבר אני אומר תודה על הכל, באמת זה לא מובן מאליו. גם זה לא יכל לקרות, בוא נגיד ככה.
אתה מעכל שזה תכף נגמר? אתה יודע, יושב פה בן אדם שהוא אחרי.
אתה מעכל זה לפי דעתי אחרי. הנה גילי יושב פה גם
בסוף אני יכול לענות קצת במקומו. בסוף זה חלילה שמשווים לחיי אדם, אתה יודע שמישהו גוסס עד שלא מודיעים לך שהוא הלך לעולמו, אין את הבום,
כי אתה לא רוצה, זה רק בחשיבה היא שמה, אבל ברגע שזה יקרה אז אני אקבל את הפצצה, בוא נגיד ככה.
יש לך עוד לאן לשוף, או שזה יכול להיות שזה סוג של איזה רעיון פרישה או פרידה מהקריירה?
יכול להיות.
או שאתה עוד לא סגור?
אני עוד לא סגור על זה, אני רוצה באמת להבריא מהפציעה הזאת, יש לי עוד חודשיים, שלושה של שיקום, ואז נראה מה נעשה. אני עוד לא קיבלתי החלטה.
ליגה לאומית בא בחשבון?
לא נראה לי.
ותגיד, עם כל הדברים, דיברת על אותו מאמן שוערים בביתה ירושלים, אני בטוח שלאורך הקריירה פגשת הרבה מאוד אנשים, יש מישהו שאתה כועס עליו? שאתה מאוכזב ממנו? שאתה מרגיש שאולי משהו שהוא עשה, שהוא אמר, פגע בך?
חוץ מיצי קורנפיין.
תשמע, יש הרבה, אין מה לעשות. זה חלק מהמשחק. גילי יודע את זה. בכדורגל אין אנשים הכי ישרים, בוא נגיד את זה ככה. ואתה צריך לדעת להסתכל לזה, אין מה לעשות. אני לא רוצה להסתכל בינם כזה או אחר, ולהגיד, להכפיש את השם שלו. היה, כמובן שהיו עוד כמה אנשים שעשו לי לא טוב לקריירה, אבל לא נורא.
אז יאללה, חיובי. המשחק הכי גדול בקריירה שלך.
זהו, עוברים לשאלות האלה? כי הכנתי לי כאלה.
לא חייב, אתה יודע, סתם זורם לי כזה. אני בשיחה איתו.
וואו. היה כמה, האמת.
לא, אחד, עזוב, נו, שאני זורק לך את השאלה, בטוח קפץ לך משהו.
אפשר להגיד, אלבניה בטרנר, ב-2-0. שבישלתי גול ועצרתי כמה כדורים מטורפים.
בישלתי גול זה גדול.
כן, בישלתי גול לתום מחמד במשחק הזה.
כן, הייתה לו ביתה על 80 מטר.
אני אין לי את הזיכרון שלכם.
זה הגול של דיה סבא גם היה שם?
כן.
אתה יודע מה עוד חשבתי עכשיו תוך כדי שעניתה? שתמיד אומרים שעל שוער, שזה תפקיד למשוגעים.
רק משוגעים.
אז אני באמת לא מצליח להבין, לא ראיינו שוער, נכון? גילי, לא היה לנו פה ראיין עם שוער. אני חושב שאף פעם לא ראיינתי שוער.
מה שאתה הולך תקפוץ עם מישהו לברכיים, שיבטת לפנים. בדיוק.
יש לנו פה הרבה בפרקים את יוסי מזרחי, שהוא היה שוער פעם.
צריך להגיד, צריך לשאול אותו גם. אבל ברצינות, מה התענוג? אתה יודע, גילי נותן איזה כדור לגול, נותן גול, עובר שחקן, אתה כאילו מבסוט שהכדור פוגע בך. אני תמיד אומר, אגב, ששוער כדוריד זה בכלל תפקיד של משוגעים. ויוצא לשדר כדוריד. כי שם התדירות שאתה מקבל כדורים לפנים הם הרבה יותר גבוהה.
אבל באימון אני מקבל הרבה כדורים לפנים ולבית.
אבל גם פה, וואלה, זה תפקיד פסיכופתי.
זה פסיכופתי מכל הבחינות, גם מנטלית וגם פיזית, וגם פצצות שאתה חוטף לפנים, לגוף, זה דבר לא רגיל.
וגם זה התפקיד הכי כפוי טובה, כי חלוץ יחמיץ 10 פעמים מול השער, ייתן גול, יסירו לו את הגול, ושוער בדיוק הפוך, טעות אחת, זה מה שהזכירו.
והיה לי הרבה משחקים כאלה. שאתה טוב, אתה לוקח כדורים מטורפים, וממש שבריא של ריכוז של, של מאית השנייה, והכדור עובר לך פה, או פה לא תפסת טוב, פוגע לך פה נכנס, אז זה האכזריות של שוער, אבל אתה יודע, יש לך את הסריטה של להיות שוער, אז זה הסריטה, אי אפשר להסביר את זה, שאתה בשער ואתה לוקח הצלות, זה כמו שגיד יעשה דריבל ויתן ביתה לחיבור, זה הרגשה, או פנדל בכלל זה משהו אילאי, ואחד על אחד שאתה בועט, שבור לי את הפנים, שבור לי את החזה, אין לי בעיה. זה כיף, אני אוהב שאני אומר לשים, כיף לי שכדור פוגע לי בחזה, אני אוהב את זה. אז אפשר להסביר את זה.
ואת האמת, תמיד רצית להיות שוער? כי אני תמיד זוכר שבשכונה, אתה משחק כדורגל,
אז כן,
והכי פחות טוב הולך להיות שוער.
אני זוכר שהייתי בגיל 7-8, הייתי משחק מאנשים בני 30, הם בוטים לפנים על אלצפלד, אני מדבר איתך ומזנק ומקבל ומתאבן, אמרו לי, אתה חייב להיות שוער. אז היה לי תסריטה מגיל כזה, והבנתי שאני שוער. גם חלוץ אהבתי להיות, אבל בסוף שוער.
דיברנו על, על הגול שלך בטרנר, זה הגול היחידי בקריירה?
כן, בנייח כן, היה לי פנדלים, אבל כן.
היה לך גם פנדלים.
מה, איך זה לשוער לתת גול?
וואי, איזה...
זה היה גול דרמטי.
כן, היה משחק...
תמיד ששוער עולה למעלה, זה, אתה יודע, זה ברגעים אחרונים.
היה פשוט משחק מטורף שם. תשמע, היה 3-3, דקה 96. היה קרן לפני רמזי הרים, לא הגיע. ואז חזרתי עוד פעם. ובקרן הזאת, לא יודע, הייתה לי הרגשה לעמוד שם ופשוט לקפוץ. זה מה שעשיתי, קפץ עם אל קלטינס והשוער, והשאר היסטוריה. היה לי הרגשה...
מה, איך שוער חוגה גול?
לא ידעתי, נפלתי. נפלתי וכולם עליי, ווואי, היה שם טירוף חושים באמת מטורף, היה לי, זו הרגשה שאי אפשר להסביר אותה.
היה גם פנדלים אחרי זה, גם פנדלים. היה פנדלים
אחרי זה, לקחתי 3 פנדלים ועלינו לגמר, כן.
אגב, אתה יודע מה עוד גיליתי כשעבדתי בקבוצת כדורגל? שאימונים של שוערים הם האימונים הכי קשים בעולם.
ברור.
מה, תקשיב,
זה נראה כמו גיבוש של השוער.
לא רק זה, תחשוב, אתה מגיע 9 בבוקר לאימון, אני עושה את הסיבובי חימום עם עיניים סגורות, ואלה כבר צריכים לזנק.
אז הם זנקים. יודע מה זה?
תדע. כל אימון בוקר שאתה מתחיל, ויש אימון, נגיד, חזק של שוערים, אתם מסתובבים השחקנים, איך אתה עכשיו מזנק? אני לא יכול לזוז, איך עכשיו אתה מזנק? מקבל כדורים לפנים, איך אתה עושה את זה?
אתה יודע, היה שוער זר במכבי חיפה, הסרבי, איך קראו לו? סטויקוביץ',
כן.
סטויקוביץ',
הוא בקושי יוצא לאימונים, אבל.
היה גם איזה מקרר 4x4, והוא בבוקר לא היה מזנק.
כן.
הוא היה, הוא לא מזנק באימון בבוקר. אתה איתו במשחקון, אתה מפסיד. הוא לא, הוא עומד. אחד כזה נופל, הוא לא יכול לקום.
לא.
בבוקר הוא לא מזנק.
זה למות.
אמיתי? לא מזנק בבוקר.
כן, הבנתי שהוא בקושי עמית מנבר רק למשחקים.
כן, מי שהיה איתו במשחקון יודע, הוא מפסיד.
אבל אם בסוף הדבר הזה במשחקים אתה בא ואתה טוב, אתה נותן את התפוקה, אז איכשהו זה מתאזן. אבל צריך שיהיה מאמן שירצה את זה.
מי מודל לחיקוי כשאתה ילד? מי נגיד היה?
תשמע, אז היה דודו אוואט, ניר דודוביץ' היה, איציק רומפן שהיה בביתר. זה תמיד הסתכלתי לשם, הייתי רואה אותם שהייתי בבית, או שביתי לי מלך שהיה באירופה ליג עם הפועל תל אביב. אז אלה היו המודל שלי, אתה יודע, בגיל 16, שככה שהתחלתי, אתה יודע, להיות בעניינים. ואתה רוצה להגיע לשם.
מול איזה שחקן הכי התקשית?
בליגה?
כן. הכי חששת?
ערן לוי.
באמת?
ערן זה תשובה של כל שוער.
ערן לוי וערן זהבי. אתה משתם מתכונן, אתה יודע, אתה כל השבוע רק בעיתות, ויתו לי מכל מצב. ערן יש לו בעיתה מטורפת. באמת, אני לא יודע מאיפה זה יבוא לך.
אני אומר לך, טופ 3 באירופה.
בעולם.
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 ערן לוי, טופ 3 בעולם.
בביתך?
בביתה.
חד משמעי. חד משמעי. יש לו בעיתה מטורפת.
אני הייתי הולך גם טופ 1. בעולם, בביתה, כל סוגי הביתות, פלש, מלא, דרופ, מספר 1 בעולם בעיניי.
יש לו, הוא בועט לך חופשית, יש מסלול שונה לכדור, שאין לאף אחד. גם עוצמה עם מסלול, שאתה אומר איך מזנקים לזה, איך אתה ניגש לכדור בכלל. באמת איך שהוא היה מקבל את הכדור, מה הייתי ישר נהיה דרוך, לא משנה, מעבר לחצי, בתוך החצי, 20 מטר, 30, אתה מחכה לביתה.
אני זוכר אותו,
כן, כן, אתה מחכה לביתה.
הוא הרי בגילי, הוא שנתון 85, וכל השנים אני בהפועל חיפה, והוא במכבי חיפה, ובשביעיות, פעם נתן פצצה, שבר לשוער שלנו את היד.
תהיינו, בשביעיות?
לא מופרך, לא מופרך.
היום זה שמיניות. 10-11?
מה 10-11? הוא בעט כל כך חזק?
זה לא מופרך.
קודם כל, הוא לא נראה כל כך שונה מאז. גם בזקן וזה, די דומה כבר בגיל הזה. היינו אומרים, אז התחילה בדיוק הפנימיה של כפר גלים, במכבי חיפה, היינו אומרים, בוא נה, מה נותנים להם שם? איזה ויטמינים, הוא ואמיר אדרי, בוא תשחק נגדם.
כן, אמיר אדרי גם, הם אותו משפחה גם, כן.
אתה יודע מה עוד אני חושב תוך כדי? מלא שאלות שלא חשבתי לשאול. אומרים ששוער מתכונן לפנדלים. אפשר באמת להתכונן בפנדלים?
כן.
מה, אבל שחקן בועט פעם ימינה, פעם שמאלה.
לא, אבל אתה רואה נגיד שנתיים האחרונות שהוא בועט, ואיך הוא ניגש לכדור עם הפס, מסתכל על השער, עוצר, לא עוצר, איפה הוא בעט יותר, איפה הוא מרגיש יותר נוח לבעוט, איפה הוא בועט, שהוא יודע שזה פנדל הכי חשוב שלו. כי יש פנדלים, שאתה יודע, שאתה בועט או צ'יפ או קצת לפה, מחכה שעשרי פה, אבל ברגע שיש פנדל, אתה בועט פצצה לאותה פינה, ואתה יודע שזה שמה.
וואי, עוד שאלה. מה עדיף, להמר או לא להמר בפנדל?
תלוי. כי היום יש הרבה שחקנים שניגשים, ואתה יודע, מגלגלים את הכדור.
אתה, נגיד היום, מה אתה מעדיף, להמר או לא להמר?
תלוי שחקן. אם יש לי שחקן שעכשיו ניגש לכדור, נותן את הפס הזה, אז אני מנסה לחכות עד השנייה האחרונה. אבל אם יש כאלה שאתה יודע שאתה בא, כמו אירן זהבי, בא, נותן פצצה, אז אתה מאמר.
כן, אירן זה טיל תמיד.
שחקן ששיחקת איתו, שהיית לוקח אותו איתך לכל קבוצה?
לכל קבוצה. מיגל ויטור.
האמת, כן. דמות. עוד משהו. החיים שאחרי הכדורגל יכולים להישאר בכדורגל מבחינתך? שוב, אתה לא פורש, שאף אחד לא יחשוב אם בטעות הוא נכנס עכשיו לרעיון, כן. לפחות לא בינתיים. אבל אתה לקראת, אני מניח שאתה כבר עושה את המחשבות של לאן הולכים מכאן.
לא יודע, לא יודע.
להיות אני... מאמן שוערים, להיות לא, מאמן.
לא נראה, כרגע לא, אני לא רוצה את זה. לא רוצה להישאר בכדורגל בינתיים.
למה? אתה יודע שקצת מרגיש לי ש... שיש לך איזו אכזבה מהכדורגל. באופן כללי.
צלקות.
ברור שאתה בהודעה והרווחת המון, אבל מרגיש לי שבתחושה הכללית...
צלקות תרתי משמע.
כן, באמת תרתי משמע, ויש הרבה אכזבות, אתה יודע. שמחתי על הרבה אנשים, ויש לך הרבה סכינים בגב, בוא נגיד ככה, וכל החרטוטים, ערבובים, אני בן אדם אמיתי, ואני לא אוהב שהם מערבבים אותי. ובכדול 90% זה ככה, ואני לא יכול להיות במקום כזה. אז כרגע אני לא רואה את עצמי נשאר בכדור, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה.
אז מה כן? יש לך משהו שאתה כבר מתעסק בו מעבר לכדורגל?
כן. פתחתי קרן השקעות, קרן גידור, וחברה של נדלן, שאני מתעסק בזה כבר הרבה זמן. עשיתי כבר בניין בקפריסין גם. כן.
שפו בן אדם עם בניין, גילי.
אתה רוצה שהוא יהיה מאמן שוערים?
לא, אבל אתה יודע, אם יש כבר כסף מהצד, זה לפחות לנשמה, אם עדיין.
לא, אבל אני גם שומר, התחלתי לשמור שבת לפני חצי שנה, ועם הכדור אתה לא יכול לשמור שבת. אמרתי לאנשים שאתה שהוא מאמן, הוא מאמן שוערים, אתה חי חיים, יותר חי חיים, סליחה, של שחקן כדורגל ויותר קשה, ועם משכורת הרבה פחות משל שחקן כדורגל. ולהפסיד שבתות, להפסיד חגים, ולא בא לי את זה, לבינתיים.
כמה ילדים יש לך?
אחד, ואשתי עוד שנייה יולדת בעזרת השם, חודש מיני.
חוזה לעונה בעין.
עוד לא, לא. אני זורם.
בוא נמשיך בשאלות. המאמן שהכי האמין בך?
רוני לוי.
אימן אותך בקפריסין?
בתר פעמיים, נתניה, קפריסין והפועל באר שבע.
וואלה.
אתה יודע, זה...
הוא באמת האמין בי.
זה כבר מתחיל...
והוא רוצה אותי גם בהפועל חיפה.
זה כבר מתחיל להדהים אותי, העניין הזה. כי המון המון שחקנים מהדור שלך מסמנים את רוני כמאמן שהכי השפיע עליהם, ושהיה הכי טוב איתם.
בדיוק, וגם אם מישהו...
זה כל כך סותר, אגב, הוא היה פה, לפני כמה ימים, וזה כל כך סותר את התדמית הכל כך קשוחה הזאת.
אני אגיד לך מי לא אוהב את רוני לוי?
מי לא אוהב את רוני לוי?
מי שמזייף, מי שלא מקצוען. מי שאמיתי, מי שמקצוען, הוא יאהב אותו, 100%. אין אצל רוני בלוף. מי שמרמה, מי שמשקר באימונים, מי שאוהב את כל הבלוף הזה, רוני לא שם.
אז זה חצי מהכדורגל.
זה חצי מהכדורגל, אומרים את זה על רוני. אני מאוד אוהב אותו, הוא מאוד מקצוען ואיש אמיתי מאוד.
עברת הרבה קבוצות בקריירה, מנינו אותם גם בישראל, גם באירופה. באיזה קבוצה הכי נהנית, הכי הרגשת שאתה בא לידי ביטוי?
קפריסין וספרטה רוטרדם. זה שתי קבוצות, כן, וזה בחול. שם התחלתי להרגיש שאני מתחיל למש את הפוטנציאל שלי.
נראה לי אחלה.
כן, כן, בהחלט.
טוב, אריאל, אז קודם כל איך היה לך? לי אמר ממש מה היה.
רגע, יש לי שאלה אחרונה.
אתה יכול לשאול גם עוד שתי שאלות.
שקצת אולי תתקיל אותך, מי צריך להיות שוער ראשון בנבחרת ישראל היום?
דניאל פרץ. אבל אני מאוד מרזיק מגלאזר, מאוד. אבל
דניאל... מה אתה מזהה בו ששונה, שהוא כל כך בולט מהשאר?
קודם כל, בכדורי גובה הוא שידר איזה פלאים, הקור רוח שלו, הוא לא מתרגש משום דבר, בא למשחק, ומביא את כל כולו למשחק, הוא מאוד שיפר את האינסטינקטים שלו, אני יכול להגיד לך, דניאל פרץ שהיה במכבי תל אביב, לא רזקתי ממנו בכלל, בביירן מינכן הוא שיפר דבר אחד, וזה הדבר שעשה אותו, שרים נגד צרפת, ראית את ההצלות שלו, הדבר היחידי ששיפר אותו, שהוא עמידה שלו, שהיה במכבי תל אביב, הוא תמיד היה עומד גבוה. במכבי תל אביב, העמידה שלו היא הרבה, בביירן העמידה שלו נמוכה, והוא הרבה יותר מוכן והרבה יותר כוח ברגליים. בגלל זה הוא מגיע לכדורים, כמו שאתם נגד צרפת, שאתם איזה הצלות מטורפות, אבל זה הצלות שברגע שאתה עומד טוב מוכן, אז אתה יכול לקחת את זה, וזה מה שהוא שיפר לפי דעתי. גם מנטלית וגם פיזית.
תוך כדי שענית, אמרתי חיים, זה לא סוף, אין סוף בעצם. מה החולשה שלך כשוער? מה היית, הדבר שהיית כאילו, חושב עם עצמך, שזה הדבר שאני הכי פחות טוב בו, שאני צריך לשפר? כדורי גובה, עמידה על הקו, יציאות אחד על אחד.
אי אפשר להגיד משהו אחד ספציפי. לפי דעתי זה רק, יש משחקים שאתה צריך לבוא יותר מרוכז, זהו.
יו, אתה יודע.
כי בדברים האלה אני טוב.
אתה יודע מה קלטתי עכשיו? תשמע, אתה לא תאמין לי. בגלל שידעתי שאנחנו הולכים לראיין אותך כנראה, חלמתי בלילה שאני שוער. זה נשמע לא אמין, נכון? אז אתה צוחק. ואז אמרתי...
למה שעשת לי להיות שוער?
תשמע טוב, עכשיו אני בחלום, אומר לעצמי, אני חושב שזה היה נגד קבוצה גדולה, משהו, פריס סן ז'רמן, משהו דפוק כזה בחלום. ואני אומר לעצמי, אבל איך אני אצא לכדורי גובה? איך יוצאים לכדורי גובה? נשבע באלוהים שזה משחלמתי בלילה.
כדורי גובה היום זה נהיה הכי קשה לשאול.
נכון, זה נראה לי כאילו...
אני יכול להגיד לך שבפרמייר ליג אומרים לו שערים לא לצאת פשוט. הכדורים היום שהרמות זה לא הרמות של פעם, שהכדור 4 שעות באוויר ואתה יש לך זמן לצאת. היום זה בעיטות לכל דבר. היום זה בעיטות, ואתה קשה מאוד לצאת, אומרים, זה ב5, זה לא משנה שזה ב5, שהכדור מגיע בגובה של ראש של שחקן, אין לך מה לצאת, אין לך זמן לצאת, אז אתה פשוט רק צריך לסגור את כאילו...
אתה גם תמיד יכול לצאת רע, ביציאה. זה כאילו הסיכוי שתצא הכי גרוע בעולם.
אני חושב שמה שמבדיל שוערים היום, זה כן בכל זאת מי ששולט בגובה, אבל גם אפילו עניימה בזמנו, שהיה מעל הרמה בארץ, לא היה יוצא.
זובס! מה שלכם, זובס היה אומר לי, אני לא יוצא לכדורים.
עניימה היה חושש ממגע פיזי. אולי היוצא.
נכון. וזה המינוס של עניימה, אבל הוא היה מפצה בהרבה דברים אחרים.
כן, אז גם זו בסה. אני לא יוצא לכדור, אני גדול.
ואתה בחלום יצאת או לא?
אני לא חושב שהגענו למשחק. שמחתי לא הגענו למשחק, למה לא הייתי בא לפה. הייתי מקבל איזה מרפק שם לפנים.
אני מקווה שזה לא כמו בסרטונים האלה, שדפקת לאשתך ועולה בסוף תוך כדי התנה.
או אגרוף.
זה הזיה אמיתי, זה מה שחלמתי. תשמע, זה מוזר. גם כיף שנמשך עוד קצת שנזכרתי בחלום. אתה יודע, אנחנו לא משחררים אותך, כי אנחנו צריכים להתפרנס. אתה לא. אנחנו כן.
אני גם צריך, כולם צריכים.
לא, אבל טוב, אז אנחנו ממש במאני טיים, בישורת האחרונה של העונה, יש גמר גביע ישראלי, וגמר הקונפרנס, וגמר ליגת האלופות, הכל קורה השבוע, ואנחנו צריכים לנחש.
אני היום מפרשן את גמר הקונפרנס.
לא מאמין לך.
אגב, כן.
יושב פה פרשן אייליס, הרמות הכי גבוהות שיש.
כן, ריאל בטיס נגד צ'לסי.
אז בואו, הוא מוכן למשחק. תן לנו קצת, אני אתן את היחסים, ואתה תיתן את הפרשנות, אז... קודם כל הולכים עם צ'לסי מקסימום, ביחסים זה 4.1 לבטיס, 3.35 לטקו, ו-1.75 לצ'לסי. אגב, הנה, אני אומר לך, אני הולך בטיס. אנטוני אדיר.
גם לי יש הרגשה.
אנטוני אדיר.
אנטוני ואיסקו.
אדירים.
איסקו, מטורף.
הווינר פה נתנו מתנה לפי דעתי.
צ'לסי רוב הקונפרנס שיחקו בהרכב שני, ופירקו את כל מה שבא לידם. צ'לסי פייבוריטים, כן?
הם פייבוריטים, השאלה איך הם מגיעים. אם מגיעים בזלזול כזה, זה לא לרמה שלהם.
אתה לא יכול להגיע לגמר הקונפרנס.
לא, אני אומר שאתה בא בקונפרנס ליג, הם לוקחים את זה כאילו פחות.
אגב, צ'לסי הבטיחה ליגת האלופות בלי גשר דרך הליגה.
ניצחה המחזור האחרון את נוטינגהם פורסט בקרב ראש בראש על הצ'מפיונס.
גם מגיעה בכושר טוב. אני מוכן.
כאילו בטיס יותר רוצים.
הם ניצחו 5 מ-6 המחזורים האחרונים, הם מסיימים את העונה אדיר, צ'לסי.
טוב, אז אני הולך עם צ'לסי.
אני הולך עם בטיס. אני הולך עם בטיס. המשחק הבא, גמר הגביע, אמרנו שתי קבוצות שהיית חלק מהן.
הפועל ב-7.
אתה לא רוצה לשמוע את היחסים? כי אתה מפסיד אם אתה שם על הפועל ב-7. לא, אני צוחק. ב-7 זה 1.8, טקו זה 3.5, וביתר ירושלים זה 3.7. תשמע, זה כזה פיקנטרי המשחק הזה, כי אתה יודע, בסוף ב-7, אוהדי ב-7 וב-7, הסתכלו על העונות ונגידו, בוא'נה, איבדנו את האליפות לביתר. מה, נאבד גם את הגביע?
קודם כל, אם לוקחים אליפות, לא הייתי אומר בביטחון ככה ב-7. בגלל שהם לא הולכים את האליפות, אז הם חייבים להביא את הגביע.
והמומנטום שביתר מגיע.
והמומנטום שביתר מגיע על הפנים, ההגנה שלהם לא נראה טוב בכלל, וגם הקבוצה. והפועל באר שבע, לפי דעתי קבוצה מטורפת.
אוקיי. אני גם הולך עם באר שבע.
אני הולך איקס. אני חושב שתהיה הערכה.
אוקיי.
יהיה דרמטי. וגמר ליגת האלופות בשבת, פריז סן ז'רמן, זה באליאנס ארנה, נכון?
פריז.
מול אינטר. פריס סן ז'רמן 2.1, טקו 3.1, ואינטר 3.2, אני הולך עם אינטר.
וואו,
כן, הם מיסניקים, הם קבוצה מיסניקית של החיים.
כן, מיסניקית, אבל הפעם פריס, די. הלך להם עם ברצלונה, ככה לקסקס.
הם חזקים, האינטר האלה.
אני חושב שפריס. השנה הם יעשו את זה.
אז אני אלך על איקס.
אתה הולך על איקס.
כן.
טוב, אז בהצלחה למנחשים. אריאל, אני מאחל לך המון בהצלחה.
תודה לכם,
היה כיף. אני מאחל לך שתמשיך לשחק כדורגל. ואם לא, אתה יכול לחזור אלינו תמיד. אז תודה רבה, והמון בשורות טובות, גילי, גם אתה, תודה רבה, תודה לי, תודה לכולם, ושיהיה בשורות טובות, יאללה, ביי.
לכולם, ביי.